על אבותינו והיא שעמדה על אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו ra 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 ha ya 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 ga no es bo שלום עליכם. נו, עוד לא גמרנו פורים, נכנסים לפסח. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אז ככה קצת במעט שעוד נותר לנו לפני פסח, קצת ניכנס להגדה. אני חושב שהגדה זה הגדה זה הטקסט הכי מוכר כמעט, לא? לכולם, נכון? יש כאלה שיש להם אוסף אגדות, חלק מהאגדות. הנה עכשיו קיבלתי מבחן קשה. זה אגדה של פסח. אלון, אתה יודע לקרוא באגדה הזאת או לא?
לא.
ניסיתי, פתאום ראיתי שאני לא מבין פה כלום. זה בערבית? זה בערבית, כמנהג יהודי לוב. ואני יודע, אלון, יש פה דברים מדהימים, יש פה סיפורים שמספרים, יש פה דברים שקוראים אותם מאוד מעניינים. בקידוש, סיפורים. יש כאן מישהו שרגיל למנהג לוב? מה? טוב. אני מכיר את הבישולים שלהם, זה טוב. אבל לא בערבית. מצוינים. אז האגדה, ומה נבחרת? אפשר להתחיל מההתחלה, אבל אולי נתחיל מתחילת המגיד. יש, יש לכולם אגדות, יש לרבים לפחות אגדות, יש כמה אגדות. אז בואו אולי נחלק עוד ככה, אני רואה שיש פה על השולחן עוד, מי שיש לו אגדות טוב ומי שלא, אנחנו נקרא מעט, ככה קצת, קצת, ניכנס לאגדה קצת. מה זה, זה? זה מחבר אותנו. זה מקשר אותנו. תראי, איזה קשר נוסף, זהו, בסדר? הכל עובד? אה, זה הכל קשור לדבר הזה. מה רואים משם?
הרים
שרואים משם, לא רואים מכאן.
מסך
המבדיל. מסך המבדיל, ממש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, יהיה שיעור לפואתה של חיה אביטל בת מרים, רפואה שלמה וחן בת עמת חנה. טוב, אז הגדה של פסח מתחילה לפי הסימנים, אנחנו מכירים את הסימנים. נדמה לי שכמעט כולם משתמשים, למרות שיש הרבה מאוד סוגי סימנים, אבל משתמשים בסימן של קדש ורוחץ, נכון? קדש ורוחץ, נו, קרפס, רחץ, מגיד. ואחרי זה ההמשך, ואני האמת רוצה להיכנס ישר למגיד, כי זה עיקר ההגדה, נכון? ההגדה היא המגיד, ההגדה היא... והמגיד זה המצווה לספר ביציאת מצרים. אני היום רוצה לעסוק בשורות הראשונות של המגיד, רק בקדמה אחת קצרה. מה זה המגיד? המגיד זה המצווה המיוחדת של ליל הסדר לספר במעשים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים וביציאת מצרים. לא ניקח מהזמן, לרמב״ם יש הגדרה יפה מאוד, איתה הוא פותח את הלכות סיפור יציאת מצרים. אני רוצה דווקא להתחיל בהגדרה הלכתית. הרבה פעמים כשמגדירים את העסק קודם כל בעולם ההלכתי, אז אנחנו יודעים על איזה רקע, על איזה קרקע אנחנו חיים, ואז אפשר להתחיל לנסות לחשוב על הרעיון. יש שאלה הלכתית מאוד חשובה, ידועה, שצריך ללבן אותה, ובזה אני רוצה להתחיל, לרגע אחד. הרי המצווה להזכיר יציאת מצרים חלה עלינו, מתי? כל יום ויום. כל יום ויום. נדייק יותר מכל מצווה אחרת, כי היא חלה עלינו גם כל יום וגם כל לילה. מצוין. גם את זה מזכירים בהגדה של פסח. נכון? הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, נו, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. והחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ואנחנו פוסקים, כמו שאמר בן זומה, שצריך כל לילה להזכיר את יציאת מצרים. טוב, אז השאלה ששואלים כל הפוסקים וכל מי שרוצים להבין את ההגדרה של המצווה הלילה, מצוות המגיד, יש עוד הרבה מצוות, אכילת מצה ומרור ועוד מצוות, אני לא נכנס לזה, אכילת פסח, שיש קורבן פסח בעזרת השם שנזכה, אבל בסיפור ההגדה השאלה היא, אם יש מצווה להזכיר יציאת מצרים בין כה וכה כל לילה, מה חידשה התורה כשהיא אמרה מצווה מיוחדת של והיגדתה לבנך ביום ההוא, שזה מצוות סיפור יציאת מצרים בלילה הזה? שאלה היא חשובה. וננסה לענות עליה לרגע משפטית. כלומר, אני יודע שפה זה סיפור ארוך ופה זה סיפור קצר. זה לא תשובה רצינית.
כי זה לא הגדרת אופי. בסדר? אני רוצה להבין מה מאפיין את סיפור יציאת מצרים בשונה בוא, יש שם רחוק סוף להכיר, זה השולחן, ואז לא יחשבו שזה מזרח. מה מאפיין את מצוות, אז תוציא אותו, אז ככה תוציא אותו דבר. מה מאפיין את מצוות סיפור יציאת מצרים מכל יום ויום? עכשיו, זה לא מספיק להגיד שזה ארוך, או שיש פה ציורים, או זה נחמד מאוד. מה האפיון שבלעדיו אני לא יוצא ידי חובת מצוות עשה של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים באופן של ויגדת לבנך? הרי כל יום אני מספר. נניח שאני, עכשיו התפללנו תפילת ערבית, אז נניח שאני בליל הסדר, במקום להאריך, מתמצת ואומר את כל מה שאמרתי בתפילת ערבית. בסדר? מספר, עובדיתנו מבית עבדים, ואני מספר את מה שסיפרנו עכשיו. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, מספר את הכל. מסיים ברוך אתה השם גאה לישראל, בטח זוכרים שהברכה שם בהגדה של פסח מסתיימת, אשר גאה לנו וגאה לתבותינו, ברוך אתה השם גאה לישראל, עושה את הכל. לא עשיתי מה נשתנה והילדים לא באו עם הצגות. אז איבדתי את האפקטים, הבנתי, אבל אני עכשיו לא עוסק באפקטים. אני רוצה להבין מהות. ברור שיש ייחוד למצוות מגיד. אני אסתפק בהגדרה ההלכתית הקלאסית, כפי שמסכם אותה הגאון, הרב מבריסק. רב חיים בריסק מסכם אותה בצורה נפלאה בשלוש נקודות, שהן מאוד מאוד נכונות והן מאוד קלות להבהרה. הוא אומר כך, א', מצוות סיפור יציאת מצרים חייבת לכלול את המוטיב של שאלה ותשובה. אם אין שאלה ותשובה, אין מצוות סיפור יציאת מצרים. לא יצאת ידי חובה. זה יפה מאוד. זה עוזר להגדרת המושג סיפור דרך אגב, וזה יעזור לנו להבנה. אתם זוכרים בתור ילדים, לא בתור הורים עכשיו, בתור ילדים שמספרים סיפור לפני השינה? אתם יודעים מתי אני יודע אם זה סיפור או הרצאה של אבא משועמם שרוצה שתרדם כבר? אם זה סיפור, יש שאלה. בדרך כלל השאלה היא זה היה באמת? אבל יש שאלה. אם אין שאלה, תשתפר לפעם הבאה אבא. או תשאיר למישהו אחר לספר, אתה לא יודע לעשות את זה הפעם. תלמד. בסיפור יש שאלה. יכול להיות אגב שהיא תקועה. אבל צריכה להופיע שאלה. נוסח ההלכה אומר כך. הבן שואל את אביו. ואם אין לו בן, אשתו שואלתו. ואם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. ואפילו שני חכמים, גדולי ישראל, יושבים שניהם ביחד. משה רבינו ואהרון הכהן, חייבים לשאול אחד את השני. נפשית, אני רוצה שנבין, אם משהו ידוע לי, אין לי שאלות. אם משהו חדש לי, אני אומר, אני מתפעל, אני שואל. נתון א'. בקריאת שמה של ערבית לא שאלתי שאלות. סיפרתי תזכורת. זה נתון א' הלכתי מאוד חשוב. סתם ככה, אנחנו רגע לפני פסח, מאוד חשוב לזכור, לעורר את הילדים לשאול. לא רק לקרוא את השאלות. אלא לשאול, ולא להיבהל מזה שאין לי תשובות, כי אין מצווה להשיב. זה סתם כלל בחיים. אבל בליל הסדר למשל, אם לא השבת, יצאת יופי סיפור יציאת מצרים. אבל אם לא שאלת, לא יצאת. כלל, סתם, טוב לחיים. שתיים.
איפה כתוב?
שמה?
שמספיק לשאול וגם
אין
תשובה,
זה חלק מלוחי? שחייבים לשאול?
שמספיק לשאול, גם אם לא אין לך תשובה, יצאת ידי חובה.
לא, זה ההגדרה. שכאן אחד שואל את השני. ההגדרה היא השאלה, לא כתוב שהוא חייב להשיב. התשובות, כן, עבדים היינו וכו'. אבל יש שאלה ותשובה. נאמבר 2. אפיון מספר 2. בליל הסדר חייבים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. המבנה צריך להיות גנות, עבדים היינו לפרעה, ולסיים ביוציאנו השם אלוקינו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, ויוציאנו באותות ובמופתים ובכוח גדול ובמורה גדול וביד חזקה וכו'. כל המבנה הוא גנות בשבח. ושוב תזכורת, מי שרוצה באמת לדעת איך מספרים סיפור, לא מתחילים בשבח. כשמישהו מתחיל עם שבחים, אני יודע שהוא רוצה תרומה. אז הוא מתחיל ב-honor of and honor of וכל מיני קשקשת off, אני מכין את הכיס או את השלב לברוח. אף ילד לא מתעניין בסיפור שבחים, הוא רוצה לדעת כמה היה וואו, זה סיפור. בסדר? ובליל הסדר אנחנו ילדים. אז צריך גנות ושבח, לא צריך את זה בתפילה כל ערב. אמרת כל ערב את המילים ברוך אתה השם גאל ישראל, או יצאת ידי חובה. אלה שני המוטיבים הראשונים, המאפיינים, והשלישי שרב חיים בריסק אומר, והוא שלישי בפני עצמו, שבלילה הזה מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצר ומרור, זה דבר שלישי. בסדר? גם את זה אני לא צריך להזכיר כל יום וכל לילה. טוב? חייבים להזכיר פסח, מצר ומרור, ושוב רק הלכה, לא רק להגיד את המילים, אלא להגיד את כל המשפט שם. פסח זה שאנו אוכלים על שום, על שום. סתם, כדאי לזכור, בליל הסדר, בהגדה של פסח, זה שלב שגם אם אתה ממהר מאוד, לעצור לשנייה אחת, ושכולם יגידו את המילים האלה. פסח זה שאנו אוכלים מצה זו, שאנו אוכלים על שום, על שום ש... זה, המילים האלה הן לפי ההגדרה ההלכתית הזאת, תורף מצוות העשה של סיפור יציאת מצרים. יופי. עד כאן הקדמה. נסתפק להפעם, אני רוצה בפעמים שיש לנו, אם נספיק, לגעת בשלושת המוטיבים האלה. מוטיב א', שאלה ותשובה. בטענתי, שיש בעיה בהגדה של פסח, לכאורה בעיה רצינית מאוד, על ההתחלה. עוד רגע נראה את זה. הערב אני רוצה ללמוד בעיקר את הלך מעניה. זה הכל לקראת זה. זוכרים את הלך מעניה, נכון? זה ההתחלה. זה הכל לקראת זה. אבל שם לדעתי משהו נתקע לנו, ואם לא נלמד אותו ברצינות, אנחנו נשאר תקועים. אבל זה עוד מעט. חלק מאוד גדול מענייני ליל הסדר, זה כדי שישאלו. אחת התשובות שהכי כדאי לענות, אם עושים לך חידון ואתה ילד בליל הסדר, הרבה מאוד פעמים, כשישאלו אותך את השאלה למה עושים זה, אם תענה כדי שישאלו, יש סיכוי שהלכת טוב. כלומר, אתה לא יודע, טריוויה, אתה לא יודע התשובה, תגיד כדי שישאלו, יש סיכוי. אני זוכר שכשהייתי ראש ישיבה בחורב, היה מבחן ראש ישיבה. היה ילד שאיכשהו תמיד הצליח להסתדר, אבל אחרי זה לא ידע כלום בסוגיה. פעם השלישית בערך, כשעשיתי את המבחן, רציתי להבין את זה. ואז שאלתי אותו ששאלה והוא נתקע, אז קראתי לו, אמרתי לו, תגיד מותיק, מה? אז הוא אומר לי, אני אחרי כך אגיד לך דוגרי. אני לא מכיר את העניין, לא למדתי את המסכת בכלל, לא יודע מה מדובר. רק אני יודע שתמיד כדאי על שאלה שאתה שואל להגיד מחלוקת. זה כבר שתי נקודות. אחרי זה נראה על מה. ואני פתאום, שאלתי את השאלה, וידעתי שהוא הולך להגיד מחלוקת, וזה היה תקוע לגמרי. כלומר, כי זה בכלל לא היה. ואז הוא הרגיש שהוא נתקע, ואז דיברנו. אבל הוא הצליח לסדר לי את זה חצי שנה אותי. אז זה אותו תרגיל. בליל הסדר, סתם הצעה לילדים, תגיד כדי שישאלו, זה נכון לרוב הדברים. יש עוד תשובות, מפולפלות, אבל קודם כל כדי שישאלו. למה צריך לפרוס את המצה האמצעית? כדי שישאלו. למה אוכלים קרפס? כדי שישאלו. למה מחלקים? כדי שישאלו. אז קודם כל, אם הוא שאל כבר מבסוטים. כדי שישאלו. עכשיו זה לא סתם כדי שישאלו, נכון, ושישארו ערים ואגוזים וכליות, כי השאלה היא תורף הסיפור. השאלה הופכת את הסיפור לסיפור, זה סיפור חדש. אני רוצה להוסיף לזה עוד תוספת אחת אחרונה לפני שאני מתחיל. כי אני רוצה לטעון שבעל ההגדה, לכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, מועל בתפקידו על ההתחלה. והכל סתם, אבל חכו, זה יסוד היסודות, אבל שנייה. הכדי שישאלו את זה, מבקש להפוך את זה למשהו חי. זה עכשיו, זה בכלל לא סיפור שהיה פעם. אף אחד לא מדבר על משהו שהיה פעם. זה הרגע. אני בכל ליל סדר, ואני חושב שכל מי שדיברנו אי פעם בגדה של פסח, אני תמיד מתחיל ביסוד הזה. זה יסוד מדהים. וורד של החתם סופר. זה יסוד מתאים רק כדי להרגיש כמה השאלה מהותית. זה יכול להיות שיש מי שמכיר את זה כבר, שזוכר את זה, אני גם מזכיר את זה בהגדה. זה יסוד אדיר. יש שאלה ידועה, בזה אני עומד ואז נכנס להלחמניה. יש שאלה מפורסמת שכל הראשונים כבר שואלים אותה. מדוע לא מברכים על המצווה של סיפור יציאת מצרים? מברכים על אכילת מצה, מברכים על אכילת מרור, מברכים על... למה לא מברכים? מברכים על ארבע כוסות. מברכים... למה לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים? הרי יש מצווה והיגדת לבנך. נכון? זכור את היום הזה והיגדת לבנך. אז למה לא מספרים? למה לא מברכים על זה? יש על זה הרבה תשובות. הזכרתי הרבה פעמים. יש תשובה מרתקת של החתם סופר. גאונית. והוא אומר כך. מי אמר לך שלא מברכים? מברכים. בטח מברכים. כשמישהו עונה ככה זה כבר מרתק. מברכים? מה מברכים? איפה מברכים? תראה לי. אומר החתם סופר, יש ברכה אחת בליל הסדר, לא על מצה, לא על מרור, וחייבים להגיד שהברכה הזו קשורה לעניין סיפור יציאת מצרים. איזו? אפשר לפתוח אותה אגב, כי מעניין מאוד איך היא כתובה. בסוף המגיד, או בסוף המגיד, כשנגמר המגיד, אומרים את שני הפרקים הראשונים של ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, רם על כל גויים, נכון? דיברנו על המלאק. ואז בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, ואז אומרים כך, זה אחרי בכל דור ודור, ואחרי לפיכך אנחנו חייבים, ואז אומרים כך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. בטח אצל כל אחד זה בעמוד אחר, אז אין לי איך להפנות. אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. סתם סוגריים, כי זה לא הנושא שלנו, אני רק פותח סוגריים של שנייה, יש כאן משהו משונה, מה זה גאלנו וגאל את אבותינו? צריך היה להיות גאל את אבותינו. הוא גאלנו. זה גאלנו וגאל את אבותינו. אני אומר בתפילה, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו. יש סדר בחיים. הוא גאל את אבותינו לפני שהוא גאלנו. חכו. והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו, פה הגרסה היא הגיענו למועדים ולרגלים אחרים. יותר יפה, כי זה הגיענו, זה בקשה. לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך. עוד מעט נדבר על השמחה. אנחנו לא נפטרנו מפורים, אנחנו ממשיכים. השמחה קשורה גם להתחלה וגם לסיום. שמחים בבניין עירך או עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה השם, נו, גאל ישראל. אתם שמים לב שהנוסח של הברכה הזו הוא חריג. זה לא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. שקידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. זה סיפור שלם. זה ברכה קודם כל שמתחילה בעצם הסיפור. הוא גאל את אבותינו ממצרים. בעקבות הסיפור, היא אומרת, הגאולה ממצרים לא נגמרה, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים. זה משונה, זה לא כל כך ברכה. זה קצת סיפור, קצת תפילה. כלומר, הגעה לישראל, בסיום, הוא לא לשון עבר, לא לשון הווה, ולא לשון עתיד, אלא הכל ביחד. אומר החתם סופר, אתם זוכרים מה אמרתי לכם, אומר החתם סופר? שמברכים על סיפור יציאת מצרים. לא מבין מה שואלים כולם, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? בטח שמברכים. הברכה הזאת היא הברכה על סיפור יציאת מצרים. היא באמת נאמרת בסוף המגיד, וזה ברכה על סיפור יציאת מצרים. חזק, אה? יפה מאוד. שאלה? אז למה בסוף? מה אתם חושבים שכשהחתם סופר אמר את זה, זה הכל היה בשביל הגבה להנחתה, הוא רצה לשאול את זה. אז למה? עובר לעשייתן, יש כלל גדול בהלכה, אני קודם כל עושה מצווה, ברכה, ואחרי זה עושה.
זה העובר לעשייתן.
מה?
זה הגוף, של מה הוא גל אותנו, אם לא כדי שנגיע לרגע הזה.
אז למה לא תגיד את המגיד אחרי זה? תברך, אם אתה גם רוצה לצאת ידי חובת, והגדת לבינך, אז אתה צריך לברך. גאל ישראל, אשר גאה לנו. בסדר? בסדר, הבנתי, אתה לא אומר אשר קיצלנו שתיו וציוונו על סיפור יציאת מצרים. יפה. יש אגב ברכות שאני מברך בנוסח מאוד מורכב. למשל, כל יום ביום. אני מברך, אהבת עולם, אהבה רבה, אהבתנו, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, במקום להגיד אשר קיצלנו מצוותיו וציוונו לקיים ואהבת את השם אלוקיך. גם זה לפני, נכון? יש ברכות ארוכות, הבנתי? אז הברכה הזו יש בה מימד סיפורי, מעולה, אבל אז צריך לברך את זה בהתחלה, כמו כל ברכה.
אתה מתחיל את התהליך בתור
רבל. אתה אומר משהו מדהים. אתה יודע מה אומר החתם סופר? תשמעו שנייה. אתה יודע מה אומר החתם סופר? החתם סופר אומר דבר פלא פלאות. אין אף מצווה. זה קודם כל המחה. אין אף מצווה שמברכים אחרי ולא לפני, חוץ ממצווה אחת נוספת. לא. נטילת ידיים לא. למה? אני רגע. נטילת ידיים לא. למה? או, לזה נגיע. נטילת ידיים לא. למה? כי בנטילת ידיים לא סיימתי את הניקוי של הידיים, אני מסיים את זה בניגוף. לכן אני מברך ברגע האחרון לקראת המצווה. הנחת תפילין. למה אני לא מברך כשאני מניח תפילין? אני מברך ברגע האחרון לפני קיום המצווה. הדלקת נרות, יש עניין עם שבת. יש רק עוד מצווה אחת, אמרו את זה פה עכשיו. גוי תובל כדי להתגייר. מתי יברך? חתם סופר. למה לא יברך לפני? אח שלי, אתה לא יכול. לא קידשנו, לא במצוותיו ולא ציוונו, אל תבלבל בשכל. איזה קידשנו במצוותיו? אני לא מדבר. אז מתי הוא יכול לברך? טכני, מתי הוא יכול לברך? רק אחרי. אומר החתם סופר, איך לפני הסיפור יכולת לברך על הסיפור ועל הגאולה? אתה הרי עבד. רק אחרי הסיפור, עכשיו אתה יצאת. שמעתם לאן צריך להגיע בליל הסדר? שיתבול עוד פעם. גם שיגיד עוד פעם את ההגדה. מתק שלי, אבני, לא יצאת ידי חובה, סיפור יציאת מצרים, אם לא עכשיו, מה שיצאת? מה אמרת כשאמרת בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו, כאילו יצא כאילו, אה? או עכשיו אתה עבד ונפדית ויצאת לחירות, או מייסס. היום זה לא הזכרה, היום זה סיפור. בסיפור הילד שואל, אה? היום אתה בא בגוף ראשון ואומר, אני זוכר את ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויראו אותנו המצרים. אתה באמת זוכר? איפה נולדת? אני זוכר בגוף ראשון, אני זוכר הייתי. מתי? עכשיו.
לזה מבחים קודם אשר גאלנו ואז.
לכן מבחים קודם כל אשר גאלנו ואז גאל את אבותינו, כי בכלל לא רלוונטי גאל את אבותינו. אני אומר ברוך את השם אשר גאלנו עכשיו! נון ב', זה מאוד מעניין, סבא שלי סיפר לי שזה קרה גם לו. אז עכשיו אני נזכר שבאמת סבא סיפר לי שגם לו זה קרה. זה סיפור מעניין מאוד. אבל הברכה היא על זה שעכשיו אני נגאל. זה גבעת. חתם סופר. אלוקינו, כי אני עכשיו המתפלל. יפה מאוד. כל זה הקדמה לעיקר. עכשיו אני רוצה לחזור למגיד. תפתחו את המגיד בהתחלה. טוב שהתחלנו בזה. אתם יודעים למה? כי מה אנחנו מברכים? רק עכשיו אני שם לב. מה מברכים? שמחים בבניין עיריך. שמחים הוא חלק מהסיפור. שמחים, הגיענו לנגלים ולמועדים אחרים, שמחים בבניין עיריך. טוב, יופי. איך מתחיל המגיד? נו, קדש, קדש, תעזרו לי, קדש, עברה שנה, קדש, אוחץ, כרפס, יחץ. וכאן שואלים שאלה, למה כרפס? מצוין, למה יחץ? מצוין, הלאה. ובאמצע, הכל מצוין. עכשיו כל מה שאני רוצה זה לעורר את החבר'ה למה, להתחיל את שלום עליכם בכבוד. להתחיל את מה? להתחיל את המגיד, נכון? יופי. ומה צריך להיות במגיד? שהילדים יבואו כבר וישאלו שאלות. יופי, למה מחכים? למה מחכים כל הילדים בגן? למה מחכים? מה נשתנה? נכון, מחכים למה נשתנה? מצוין. מבטיחים להם שזה יהיה קצר קצר, רק קידוש? נכון? קצר קצר קצר, אורחץ אפילו לא צריך ללכת איתו לידיים, וילדים עוד שנייה, הם מוכנים כבר עם הסדינים, עם התרמילים, נכון? מוכנים? מכירים? יופי. ואז גם עושים את כל התרגילים. אתם יודעים מה התרגילים שעושים? מכסים את הכל. הם לא מבינים בכלל מה הולך. כל יום אחרי קידוש הולכים איתו לידיים. פתאום נוכלים, הם כבר לא מבינים כלום. נכון? לא מבינים מה רוצים עכשיו. ואז אומרים מגיד. או, הגננת אמרה שבמגיד אנחנו מתחילים. השתנה. עכשיו מחכים לשאול שאלות. ואז מגיע הקטע הפותח שרק בו אני רוצה לעסוק היום. מגיד. רוצים לשאול שאלות? אצלי בבית הילדים יודעים שכשאני בשולחן שבת אומר שיש משהו להגיד, לא נורא. אבל אם אני אומר שיש לי משהו קצר, הם נכנסים ללחץ. זה מפחיד. יש משהו קצר, זה יכול להרוס את כל התוכניות. אז עכשיו אומרים משהו קצר. פה יש בערבית הקדמה ארוכה, לא בקיבה, אבל ככה צריך להתחיל את המגיד. יש לכם את המגיד? כן. תפתחו את תחילת המגיד, כתוב מגיד, ומה כתוב מתחת המגיד? השורה הכתובה שם היא חשובה, מה כתוב שם? איך איך? יגביע את הקערה.
עם המצות מראה בידו על המצה.
מה זה? זה אגדה טובה. יגביע את הקערה עם המצות. בסדר? יגביע את הקערה עם המצות. אני אקרא לכם את זה מהאגדה המקורית של יהודי לוב, מה שכתוב בעברית, גם מתורגם. יגביע הקערה שיש בה המצות, ויאמר הלחמה וכולי. גם אצלך זה כך? מה זה? אותו דבר, אבל פה יש תוספת שאין. ונהגו לסובבה על ראשי המסובים. זה לא מופיע. עכשיו מסובבים את הקערה. בסדר? יש עוד שנוהגים, נכון? שמסובבים את הקערה בהלחמניה. אחרי זה כתוב המילים הבאות. יאמר באהבה ושמחה, ופה מוסיף רבה. גם פה, פלא פלוי, יאמר באהבה ושמחה רבה. מה הוא יאמר באהבה ושמחה רבה? קודם כל, מה התרגיל שעשינו עכשיו? תרגיל משונה מאוד. לוקחים את הקערה, לוקחים את המצות, עד עכשיו כיסינו אותם. הרי כל התרגיל שעשיתי לילד, היה שלקחתי שלוש מצות, הבאתי אחת בפנים, מה אגב עושים מיד אחרי הלחמניה? תסתכלו שם בשורה הקטנה, מה עושים מיד אחרי הלחמניה? מה עושים מיד אחרי? מכסים את המצות. שוב מכסים את הכל ו... נו, מכסים את הכל ו... ו... לוקחים את הקערה, מסלקים הכל. ועכשיו הילדים יכולים להתחיל לחיות כבר. די, שיגעת אותנו, דבר, תן לנו להתחיל לשאול. ספיק. למה הם יכולים להתחיל לשאול? כי הם לא מבינים איפה המצות. ולא מבינים מה הלונה פארק הזה. באתם, אמרתם לנו אוכלים היום. כיסיתם את הכל. תגידו לי, אתם מבינים מתודית מה היה פה? מה עובר על הליל הסדר הזה? או מה עובר על האבא הזה? עליך. הולכים כבר להתחיל את השאלות. ואז אתה מגלה את כל הקלפים. אתה מגביה את המצות. לפי נראה חלק גדול מהמנהגים, אתה גם מוודא שכל אחד שם לב לזה. על ראשי המסובבים. מגביה את הקערה. שומעים. מגביה את הקערה. מראה את כל תוכנית הערב. אומר משהו קצר. אין מה לשאול. אין מה לשאול, ייבשת אותי לגמרי, הרסת לי את הכל, מה אתה עושה לי? צער בעלי חיים. מה אתה רוצה ממני? אני עכשיו רוצה לחיות, מה אתה רוצה ממני? שאלה נכונה? זו שאלה עצומה, מי שלא שם לב אליה לא מבין מה הולך. מה שלא שואלים הרבה שאלות הלך מעניה, זה כי זה בארמית. יש תשובה אחת שראיתי בכל המקומות שכולם אומרים, גם בלי שאלה. זה בארמית, שלא יבינו, זה בארמית, כי זה נכנס מאוחר. מה אכפת אם זה נכנס מאוחר או מוקדם? זה נכנס לפני שאני הגעתי. ואני לא מבין מה כתוב פה. זה גם ודאי נכנס בארמית כשדיברו ארמית. אז מה התשובות האלה? אני לא מבין מה אומרים לי בכלל. אבל עכשיו בוא נראה רגע את התוכן. אז פה כתוב שאומרים בבהילו יצאנו ממצרים שלוש פעמים. חלק מהמנהגים נוהגים להגיד בבהילו. אשכנזים פחות. בסדר, מתחילים בארמית. אגב, זה הקטע היחיד בארמית. הקטע היחיד בארמית. טוב. חוץ מחד גדיה. חד גדיה זה תורף האגדה. עכשיו מתחילים. במגיד אין ארמית. עכשיו מתחילים. אני קורא את ההלך מעניה, ואתם תגידו לי בטובכם, אם אתם מבינים בכלל מה כתוב פה, כי אני לא מבין. ההלך מעניה זהו לחם העוני, דיאכלו אבהתנה בארעה דמצרים, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. לא נכון. זה לחם העוני שאכלו אבותינו כשהם יצאו ממצרים. וחוץ מזה הגיע הזמן כבר שתחליט. הרגע אמרת לי בבהילו יצאנו ממצרים, ופתאום אתה מדבר איתי על לחם העוני שאכלו כשהיו במצרים. באגדות האשכנזיות מתחילים פה בפלפולים. אבן עזרא אומר שהיו אוכלים לחם עוני במצרים כשהיו עבדים עוד לפני 10 המכות. אל תתחיל עם זה, כי הילד שעוד נשאר ער גם הוא ירדם. עזוב רחמנות, די תן לחיות. שעון קיץ, כן, זה שעון קץ. אין מה לעשות, תן לחיות. מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא מבין בכלל בשביל מה אתה מתחיל את כל הקטע הזה. מה אתה עושה לי עם הגילוי הזה של כל תוכנית הערב? אחרי שאתה מתחיל את גילוי פלטר, זה הפוך מכל המתודיקה. ההגדה של פסח זה הטקסט הכי מתודי, אגב הכי עתיק, שאומרים, הכי מדהים, הכי מופלא. מה תוקעים את זה בהתחלה? מה זה קשור? כשאני אגב רואה תירוצים אקדמיים כאלה, זה נכנס מאוחר, אני מבין שהם לא הבינו כלום. כי זה תירוץ שאומר בערך את הדבר הבא, אכן זו קושייה טובה. ואז אומרים את זה בלשון אקדמית כזאת, זה נכנס מאוחר, זה נכנס מוקדם, אפשר לחשוב שהוא היה שם לפני. זה נכנס מאוחר. שי. הלך מעניה, דיאכלו אבהתנה בערד המצרים. לא. בערד המצרים אכלו אכן מצות בליל הסדר, אבל זה בכלל לא אלה שאכלו בבהילו. זה מצות שהיה ציווי לעשות. אחרי זה לא הספיק בצעיקם של אבותינו להחמיץ. בסדר, אחרי זה לא הספיק בצעיקם של אבותינו להחמיץ, ואת המצה הזו שאנו אוכלים זה על שם היציאה. הלאה. כל דכפין ייתי ויכול. כל דכפין, אני מזדרז בשאלות כדי להגיע לעניין. אבל זה טוב, כי העיקר זה השאלה, סיכמנו. כל דכפין ייתי ויכול. תרגום. נו. כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל דצריך ייתי ויפסח. אל תכעסו עליי, אני זוכר בעל פה שמעתי את זה מזמן כשהייתי נער מהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, ואחרי זה ראיתי את זה כתוב בחזון עובדיה, והוא מביא את זה. איך? אז תשמע בעל פה מהיר. לא, זה וורט, זה וורט שהוא אומר אותו ביחידות, בליצנות כזאת. אז לכן אני אומר אותו מהיר. אבל אני רוצה להגיד לכם שכשאני חושב על ההלך מעניה הוא צודק. הוא אומר את זה בחיוך. הוא אומר כך, סתם, זה לא, הוא מביא את זה כבורט. הוא אומר, כל דכפין יתה ויכול, כל מצריך יתה ויפסח. אני אגיד לכם את השאלה קודם כל, אחרי זה את מה שהוא אומר. הוא לא עונה תשובה על זה, הוא סתם אומר, השאלה היא שאלה קשה מאוד. תגידי, אתה רציני? אתה באמת רציני? אתה רוצה, מה זה כל דכפין יתה ויכול? זה להזמין את כל הרעבים. תגיד, אתה באמת רציני? גמרת הקידוש, עכשיו אתה מזמין? על מי עוד עושה צחוק? אתה רוצה להגיד לילדים שהזמנת כל הכבוד, תגיד. מה המשמעות של זה עכשיו? מה זה, לצורך הטקסט? כל דכפין ייתה ויכול. כן, בוודאי, כולם מוזמנים. וידעתם שהדלת סגורה. כולם מוזמנים. Very polite, כולם מוזמנים. מה יהיה אם יבוא פתאום עוד אורח? אין לי מנה מסוים, זה סבתא נמצאת, זה דודה גרציה, וזה אתם מכירים לי על הסדר? מה כל דכפין ייתה ויכול? אתה עושה צחוקים. כל די צריך, הייתם ואי אפשר. עיקר שלא יעשו רעש. הרב עובדיה, מה שהוא היה אומר בחיוך, תמיד, זה שאחרי זה מופיע מה נשתנה. זה היה אומר, בדרך המתוקה שלו, הוא היה אומר שהאבא אומר כל דכפין יהיה תמי יכול, כל דצריך יהיה תמי אימסך, והילד רואה את האבא הקמצן שלו מכל השנה, פתאום מזמין את כולם, אז הוא אומר, אבא למה נשתנה? אבא, מה קרה? לא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אז האבא אומר לו, אל תדאג ילד, עבדים היינו לפרעה, גם הוא סתם מבטיח ולא קיים. זה בשביל הטקסט. מופיע בפנים. זה סתם. זה וורט. אבל הוורט, הסתם הזה, תאמינו לי, אני לא מבין הכתוב פה. זה סתם. ואחרי זה, החלק הקשה. השתה הכה, לשנה הבאה בארדי ישראל. השתה עבדי, לשנה הבאה בני חורין. בנוסח פה זה לשנה הבאה בארדי ישראל בני חורין. זה לא הפוך ממה שאמרנו מקודם. כל מה שתיארנו בשם החתם סופר, ותיארנו בתוך כל האווירה של ההגדה, זה שעכשיו אני יוצא לחירות. לזה כבר קוראים ייבוש. כמו אתה אומר, חבר'ה, בוא נהיה ריאלים. בעזרת השם שנה הבאה. השתה, עבדי. זה מוטיבציה לילדים לשאול? מה? האמת היא, נס שזה בארמית. אם היה אפשר באיטלקית, היה הכי טוב, אף אחד לא מבין, ממשיכים. מה עושים פה? מה הרעיון? וזה אחרי ההצהרה מגיד. שאלה אחרונה. את זה אני יכול להגיד בשמחה רבה? עזוב, אין לי אף שאלה, רק זאת. מה אתה רוצה מהחיים שלי? בשמחה רבה אפשר להגיד לפי כך אנחנו חייבים להודות ולהלל. את זה אומרים בשמחה רבה? מה שכתוב בשורות הקטנות הוא חשוב מאוד, הוא הלכתי. הוא הלכתי, מה שכתוב בשורות הקטנות. אתם מכירים את הסיפור על החוסיד ההוא? שכבר היה קצת מתודלק, כלומר קצת פלוס. הוא ישב בליל הסדר, והחבר'ה התחילו לשאול מה זה והיא שעמדה. לא, התחילו לדון אם והיא שעמדה, והיא שעמדה, והוא התחיל לשאול אם והיא שעמדה, והיא ההבטחה, הברית בין הבתרים, והיא שעמדה. והוא, תוך כדי שדנו, הוא כבר לא היה לגמרי פה איתם, אז הוא הרבה בעוד פקק. עוד פקק, שכתוב שבין כוס ראשונה לשנייה ושנייה לשלישית מותר. הוא הבין חייו, אז הוא הוסיף. ואז בשלב מסוים, שאלו אותו, תגיד, אתה בר עלי, אין לך בכלל מה להגיד פה. אתה לא... אז הוא אומר, אני כבר לא מבין מה אתם מבלבלים במוח. הגיע הזמן שתקראו מה כתוב, במקום לבלבל את השכן עם כל מיני סברות. כתוב. הוא לא, איפה כתוב? הוא אומר, כתוב בהגדה מה זה והיא שעמדה. הוא לא, איפה כתוב? זאת אומרת, תסתכלו בשורה לפני והיא שעמדה. כתוב בשורה לפני והיא שעמדה, וכאן מגביע את הכוס. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אתם חושבים שזה התחיל אצלי? זה היה בכל דור ודור, שכל מיני אנשים דיברו סתם. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. עכשיו תמשיכו כבר. יפה, טוב, זה סברה יפה. אבל עכשיו באמת, מה שכתוב בשורה הוא מחייב. ובשורה כתוב שאת זה אומרים בשמחה רבה. היי, אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר גיבלת. הלך מעניה לעניות דעתי, זה כל ההגדה. זה כל ההגדה. השאלות ששאלנו הן שאלות נכונות מאוד מאוד. ובעלי ההגדה שקבעו את הלך מעניה פה, ידעו את כל השאלות האלה. והם תקעו אותן. אני רוצה להסביר את ההסבר, אבל להתחיל אותו בסיפור. אחד הסיפורים שהכי תופסים אותי, סיפור חסידי, אבל לא סיפור חסדי, אלא סיפור אמיתי, עובדתי, שמאוד מאוד תופס אותי. הסיפור הוא מהזמן האחרון. ליל הסדר תשמ"ח. ליל הסדר תשמ"ח, כמה שנים אחורה? אנחנו בעין ו'. מה זה? לא, 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 סיפור מאוד אישי, מאוד פשוט, לא שלי בכלל. הרבי מלובביץ'. הסיפור הוא הסיפור הבא. לא קשור לפה, אבל הוא הקדמה לכל. כ"ב שבט, חודש ושלושה שבועות לפני, מסתלקת הרבנית. אשתו של הרבי מלובביץ'. לרבי, כמו שכולם יודעים, מן הסתם, לא היו אף פעם ילדים, לא היה... יושבים שבעה, כלומר הרבי יושב שבעה, והשבעה מסתיימת כבר בראש חודש אדר. ולובביץ', ההכנות למבצעי פסח ולילי סדר, אתם יודעים מה זה לילי סדר בעולם של חב"ד? והרבי קורא באותה שנה להרבות ולהרבות ולהרבות במבצעי ליל הסדר ובמבצעי פסח. אבל החסידים שמאוד מאוד קרובים אל הרבי, הטרידה שאלה טכנית אחת. מה? איפה הרבי יהיה בליל הסדר? סתם, שאלה? אני מבין איפה יהיו 100,000 איש, בתאילנד, בקטמנדו, אבל איפה הרבי יהיה בליל הסדר? 50 שנים האחרונות הוא היה עם הרבנית. אגב, ליל סדר אצל הרבי היה מאוד משפחתי, מאוד קטן. אורחים ועולמות ורעש. מהמקום הזה נוצר כל מה שנוצר. ולא מעיזים לדבר איתו על זה, ואף אחד לא שואל ואף אחד לא עונה. וכשיש רומזים ברוכים מהסוגיה, והזמן עובר, ויש רק דבר אחד, להרבות, להרבות במבצעי ליל הסדר ובמבצעי פסח. אדר מסתיים, והרבי לא מדבר על הנושא. תפילת ערבית של ערב ליל הסדר מגיעה. אף אחד לא יודע איפה הרבי הולך להיות. אחרי השבעה, כל המטלטלין של הרבי מהבית הועברו לחדר שלו. לחדר שבו הוא קיבל קהל, לחדר שבו הוא ישב ולמד, לחדר שבו הוא הפך את העולם. זה חדר שליש מזה, חצי מזה. למי שהיה שם פעם. זה החדר. אחרי השבעה, גם המיטלטלין, כלומר המיטה והכל עובר לשם, מה יש לעשות בבית? אז הוא שם. איפה הרבי בליל הסדר? חוזרים עם העיריב, וכל החסידים, מה שנקרא, כיוון שהרבי לא מוכן לדבר, אי אפשר לדבר, אז מתכננים אופציות. אולי הרבי ירצה להישאר פה, אז נעשה מהר בבית המדרש משהו. יש מספיק מתנדבים, כולם יהיו עם הרבי, וזה זכות. וזה. חג שמח, שואל מלאכם, וכולם הולכים. בחוץ מתגודדים, לא יודע כמה, מאות חסידים, אני יודע. הרבי נכנס לחדר, ואיתו נכנס המשמש בקודש, 50 שנה. ובלייבל גרונר. נכנס איתו לחדר. נכנס לחדר והרבי לא מוציא מילה. הרבי הולך לכיוון השולחן. סדר את הדברים. מסתובב. ואומר לרבלייבל, הוא עצמו כבר יהודי מעל 80. אז. אומר לו, רבלייבל, לא, אז עוד לא בן מעל 80. יהודי מבוגר מאוד. אומר לו, לייבל, חכים לך בבית. הביתה. ובלייבל, ככה סיפור מופיע, ואני דיברתי איתו פעם, התוועדתי איתו ושאלתי אותו. הוא נחנק כשהוא סיפר לי. הוא נחנק מדמעות, וזה לא כדאי ליד הרבי. תצטבך. הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה לדעת מה עם הרבי, והרבי. רבי לא עונה, ואומר לו, ובלייבל, מחכים לך בבית. ובלייבל לא מבין, אז הרבי עוזר לו להבין. רבלייבל יוצא מהחדר, הרבי סוגר את הדלת, זה סוף הסיפור. זהו, שם הוא היה בליל הסנה. וכך בשנה הבאה, מ"ט, נון, נון א', נון ב', בחדר. מישהו שאל אותי פעם, לבד? בעולם האצילות אין לבד. אבל אני תמיד שאלתי את עצמי, זאת אומרת שהרבי שאל את עצמו. הוא שאל את עצמו. זה לא סיפור על משהו, הוא שאל את עצמו. ואיתו מן הסתם היו כמו כל השנים, רק הפעם זה היה לבד. הוא שאל את עצמו את כל השאלות. אני אתן לך מה אני לומד, כמו שאני מדמיין מה הוא שאל. דמיונות, סתם. סתם דמיונות. אבל הוא כותב על הלחמניה. אתם יודעים מה כתוב בהלחמניה? לפני שהילדים מתחילים את השאלות, את כל מה שלמדנו בגן, עוצר אבא את הכל, ואומר, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. לי יש שאלה. היא מן הסתם מקננת אצל כולכם, אבל אתם לא מעיזים לשאול. והשאלה היא השאלה הבאה. תגיד, אבא, שמה כל ההצגה שהולכת להיות פה הלילה? איזה גאולה? לא, לא, עוד לא. על איזה גאולה אתה מדבר? לא, תשמע, תשמע. על איזה גאולה אתה מדבר? מה יצאנו ממצרים? יצאנו ממצרים? אז למה יש רעבים? ולמה יש כאלה שלא יודעים מה זה פסח בכלל? ולמה אנחנו בגלות? כשהרבי ישב לבד בעולם האצילות שלו, ישבו איתו כל הדודים והבני דודים והאחים שלו והסבים שלו בוורשה וברוסיה ובתימן וכל, לא רק אלה שישבו עכשיו בתאילנד ובקטמנדו, כל הדורות ישבו שם באותו לילה בליל הסדר. כולם שאלו את אותה שאלה. בסדר, בסדר, יפה, הצגה יפה. איזה יצאנו ממצרים? מה יצאנו? השתה אחה! השתה עבדי. זה לא הזמנה לרעבים, את ההזמנה היה צריך להתחיל לפני 30 יום בקמחא דפסחא. זה הכנסה לתודעה שיכול להיות שאנחנו יושבים פה ברוגע מסביב לשולחן, אבל אנחנו לא לבד, איתי בסדר, בחדר, לבד, נמצאים עכשיו, אתם יודעים כמה יהודים שלא יושבים מסביב לשולחן. ואתם יודעים כמה אנשים יושבים ואין להם את מה שהם דכפין? ואז מתחילים, בבהילו יצאנו ממצרים, בבהילו יצאנו ממצרים, בבהילו יצאנו ממצרים, ואז רגע אומר אבא, לא, לא, תעצרו, אני רוצה לדבר איתכם על לפני יצאנו ממצרים. ההלך מעניה הזה, הלחם עוני הזה שאכלנו, שלפני רגע עשינו אותו יחץ, ואתם מחכים כבר לאפיקומן, והרי ביחץ הזה כל הילדים מסתכלים לאיפה לגנוב. אני זוכר איך זה הולך. מה זה זוכר? אני שומר על עצמי כמה עכשיו כבר. הרי ביחץ בודקים איפה הוא שם את זה, ואיפה זה... גמרתם את ההשגות, עכשיו רגע אחד אמיתי בכל הסיפור. תקשיבו טוב, ילדים. זה מה שהרבי דיבר, אין לי ספק בכלל, זה מה שהיה שם. כל הסבים והסבתית שלי היו שם יחד איתו בחדר, ב-770. ושאלו את השאלה הבאה, עד מתי? השתה אחה. ואז הוא הרים את המצב ואמר, הלך מעניה, לא שאכלנו כשיצאנו. הלך מעניה דיאכלו הבאתנה בערה דמצרים. זה עוד לחם העוני שאכלו לפני שיצאנו. אתם שומעים? זה גבלת. ואז הוא אמר, כל דכפין ייתי וייחול. אני יודע שלקטמנדו הגיעו אלה, ושלהודו הגיעו אלה, ושבבסיסים בצבא הגיעו אלה, ופה הגיעו אלה, אני יודע הכל. אבל אני יודע מי עוד לא נמצא. כל דכפין ייתי וייחול. זה לא הצהרה לדכפין, הדכפין לא שומע אותך. זה צעקה לקודש ברוך הוא. אני רק מנסה לדמיין מה היה שם בחדר הקדוש הזה. בשיחה הזאת, שהוא שאל את עצמו. ואז הוא שאל את עצמו, אז מה היה ביציאת מצרים? תראה כמה דכפין יש. בנוסח החסידי החבדי, כשמתחילים מה נשתנה, אומרים, אבא, יש לי שאלות. אז חשבתי לעצמי, הרב לא אמר תתה כשהוא התחיל? אז כשהיו אנשים, מן הסתם הוא אמר תתה וחשבו על אבא שלו. אבל בחדר שם, כשהוא אמר תתה, הוא אמר תתה. תתה, יש לי שאלות לשאול. ולפני שהילדים התחילו מה נשתנה, הוא שאל, מה עם השתה האחה? ומה עם השתה עבדי? ואז הוא העלה את המצות והגביר את הקערה כמו כל אחד, ואמר, עכשיו הגיע הזמן שנדבר על מה זה ליל הסדר. אתם יודעים מה זה ליל הסדר? זה לא הלילה שהגאולה נגמרה, זה הלילה שהגאולה התחילה. זה הלילה שבו הוחלט שפרעו בחיים לא ינצח. בלילה הזה לא רק יצאנו ממצרים, בלילה הזה גם קבעו שאנחנו עוד נעבור את אשור ואת בבל ואת רומא. כולם היו שם בלילה הזה בחדר. ובלילה הזה, לפני שאנחנו מתחילים את הסיפורים שאתם תשאלו ילדים מה נשתנה, גם אני שואל, מה נשתנה הלילה הזה הארוך כל כך מכל הלילות, כמה כבר לילה? והתשובה היא שימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. משונה מאוד. שואלים כל המפרשים, היה צריך להיות כתוב, במקביל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אז היה צריך להיות כתוב, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך ימות המשיח או העולם הבא. מה זה הלהביא? אתם יודעים איך מסבירים המפרשים? ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, יש לך רק תפקיד אחד והכל תלוי בך, והוא להביא לימות המשיח. ומעכשיו קיבלנו את הכוח להביא לימות המשיח. מה יש לי לצאת מהחדר? אני נמצא פה עם כל היהודים, עם כל הדורות, עם כל אלה שלא נמצאים עכשיו בשום ליל סדר, גם לא בקטמנדו. לאן אני צריך ללכת? ואז הוא כיסה את המצות עוד פעם, וחייך ואמר, עכשיו ילדים תשאלו. ואז בחדר עמדו לידו מיליון ילדים והתחילו לשאול, מה נשתנה, תתה? הוא ראה שם את כל הילדים מרוסיה שהוא דיבר איתם כל הזמן, הוא ראה את כולם שם שואלים, מה נשתנה? אבל לפני כן הוא אמר, מה זה באמת הלילה הזה? זה גוואלד. מי שיעבור על האגדה יבין שזה קוד לכל האגדה. האגדה לא באה לתאר את סוף הגאולה. די דיינו, די דיינו. איך זה מסתיים? אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל אבונותינו. כל פעם שהגעתי לזה אמרתי, מה זה מחזור ליום כיפור פה? זה הגדה של פסח. תדבר גאולה. לחפר על כל אבונותינו, זה הסיפור של האגדה. אז מה יש ביום כיפור? ביום כיפור אומרים, אשמנו, בגדנו. ובליל הסדר חושבים, איך אני מביא לימות המשיח? תביא עוד כוסית. איך דואגים לעוד אחד שישתה? איך דואגים לעוד אחד שיוכל מצה? נו, יש עוד אחד יאכל מצה, זה יביא לימות המשיח? כן! רק זה יביא לימות המשיח. תוודא אם עוד אחד קיבל מצה. ותתחיל להאמין שהעוד אחד הזה שקיבל מצה, זה יכול להיות מה שמכריע ומביא לימות המשיח. זה גבלת. זה המגיד. בסוף המגיד צריך להגיד, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, הגיענו לרגלים ולמועדים אחרים שמחים. אתם יודעים מי יכול לשמוח? מי ששמח בהלך מעניה בשמחה רבה, כי הוא מבין שיש לו כוח להביא לימות המשיח. הוא לא שמח כי הוא לא ריאלי. מכירים את הטענה? טוב, הוא נאיבי, הוא לא שמח. אני נאיבי. אני לא יודע כמה אנשים לא יודעים מה זה ליל הסדר. אני נאיבי. אני צריך ללכת לאיזשהו מקום כדי לשמוע ריקודים. אני יודע מפה הכל. כל הדורות פה עכשיו. ולכן אני אומר את זה בשמחה רבה. כי הקדוש ברוך הוא בונה עליי. והוא אומר לי, אתה, עם עוד מנה חרוסת אחת, ועוד ילד אחד, יכול להביא את המשיח. מתי זה הוחלט? הלילה. הלילה בחצות הגיע פרעה ואמר, וברכתם גם אותי. המדומיינות החולנית שלי שאפשר למגר את עם ישראל הסתיימה. היא תופיע בכל מיני קפריזות של המן, של דאש, של אבונותינו, של יצרינו. היא תופיע בכל מיני... הסתיים הלילה. הלילה הוחלט, זה הכל שעון חול. שהזמן שלי פרעו ויורשיו שאול. ושמה שיקבע את קיצו של הזמן הזה, הוא שכל ימי חייך תביא לימות המשיח. כך מתחילים את המאגיד. אז הלילה דיברנו על שאלה ותשובה. שבוע הבא בעזרת השם על בנות, בנות ושבח. נו, ובעזרת השם עד ליל הסדר, גם אם נגיד את האגדה, זה כבר יהיה בלי הלך מעניה. כי זה כבר יהיה השתה, אחרה, והכל פה. בעזרת השם. אה, שכוייך. תראי, נאי, 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 נאי,